אנחנו פרשת בלק. בלק מונה כמלך כי מואב הרגישו מאוימים. הקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל, אל תצר את מואב ואל תתגר במלחמה. אבל כשזה הגיע לעמון, אז הקדוש ברוך הוא אמר להם לא, אפילו לא להפחיד אותם. ובמואב הקדוש ברוך הוא רק אמר לא להתקרות מלחמה, אבל סתם גירוי אפשר. ועם ישראל ניצל את זה, וכשהם עברו ליד מואב הם הפחידו אותם, מואב פחד. אז מואב באמת נערך, מה הם עושים נגד בני ישראל? אמרו, כוחו של העם הזה בפה, נביא מי שבפה יודע לקלל, לברך, וזה בילעם. מה כוחו של בילעם? מחלוקת ראשונים. יש אומרים שבילעם היה קוסם, יש אומרים שבילעם היה נביא, יש אומרים שבילעם מכר נפשו לשטן. זאת אומרת, יש דרך שבן אדם יכול להתחבר לעולם החומר, יכול להתחבר לכוחות הרע. יש מלאך שנקרא עזאל, שהוא אחראי על כוחות הרע בעולם מאז ימי בראשית. איך אפשר להתחבר? אני לא אגלה. תרצה, תפתח ילקוט מהמלואיז, והוא מסביר לך. אחד מהדברים שזה מתפתה, זה העניין שהוא בא על אתונו, החמור מסמל את החומר. בילעם חזל אומרים לא היה נשוי, אלא בילעם היה בא על אתונו כל לילה. הלא אנוכי אתונך, אתונך שמשמשת אותו לחימום כל לילה, מצעירותו עד היום. האתון הזו רואה את המלאך ובילעם לא רואה את המלאך. מה החטא של בילעם בעצם? שבילעם מחבס את ההכשר. הרבה פעמים בן אדם נכנס לחנות, הוא אומר, בעל הבית יש לו כיפה, יש לו תמונות יפות על הקיר, למה אני לא יכול להאמין לו? מה סתם עד אחד נאמן ביסורין? בן אדם הרבה פעמים בחיים מחפש הכשר. אנחנו רואים בהרבה חטאים לאורך התנ"ך, שאנשים ניסו לעשות משהו שהם יכלו לומר, עשיתי מה שביקשת ממני. מה זאת אומרת? לא יצאתי ידי חובתי. זאת אומרת, מאז חטא האדמה, שהאדמה, הקדוש ברוך הוא אומר לה, עץ פרי עושה פרי למינו, תם עץ ותם פריו שווים, והאדמה מוציאה אחד כזה, אז זאת אומרת, האדמה מצאה דרך ללכת ראש קטן לעשות את המינימום, מאז ואילך אנחנו נראה כמה פעמים לאורך כל התנ"ך, את אותו רעיון חוזר על עצמו. אז ככה בילעם, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני אוהב את העם הזה, כי ברוך הוא, זה עם ברוך. מה בילעם מחפש? האם אני יכול למצוא איזשהו הכשר מהקדוש ברוך הוא, איזושהי דרך שאני יכול לומר, וכל זאת אתה אישרת? אז זה משחק שאדם רוצה לשחק גם עם הקדוש ברוך הוא. יש נטייה באדם הרבה פעמים למצוא דרך לקבל הכשר, זאת אומרת, במקום שהוא יעבוד את אלוקים, שאלוקים יעבוד אותו. האדם רוצה, אני אקיים מצוות, תעשה לי טוב. בוא, תראה, אני יצאתי ידי חובתי, מה, אתה יכול לבוא אליי בטענות? אז ככה בילעם עושה. ואפילו בדרך, המלאך מופיע לבילעם, ובילעם אומר, רגע, הקדוש ברוך הוא אמר לי שאני יכול ללכת, אתה כולו מלאך. איך זה שאם הקדוש ברוך הוא אומר, כן, אתה יכול לומר לא, איך זה עובד? אז המלאך אומר לו, אין בעיה, לך. אבל אני רק באתי להזהיר אותך, שאתה תאמר מה שאני אומר לך. אז זאת אומרת, בילעם החליט מה הוא רוצה, ועכשיו הוא מנסה לכפוף את רצון השם לרצונו. ואנחנו נראה שיש חלק מהנהגת השם שמאפשרת את זה לאדם. כלשון המדרש, חציף הנצח לקשירה. כל שכן לקשירו של עולם. זאת אומרת, לדרך העולם, טבע העולם, שבן אדם שהוא תקיף, הוא חצוף, הוא מוכן להיאבק, הוא כן מנצח. הוא מנצח את האדם הענב והשפל והתמים והעדין. וגם הקדוש ברוך הוא בהנהגתו, יש פן שהקדוש ברוך הוא אומר, אני לא אלך עד הסוף עם בן אדם, אני לא ארד לרמה שלו, אני אעניש אותו. אבל באיזשהו מקום, על ידי חוצפה, בן אדם יכול לנצח. כמו אנשי נינווה, שעושים תשובה של חוצפה. זאת אומרת, אנשי נינווה לא עושים תשובה מלאה. קושרים את הבהמות, את האמא רחוק מהתינוק, כולם צועקים לקדוש ברוך הוא, אומרים, אם אתה לא מרחם עליהם, אז אם אתה לא מרחם עלינו, אנחנו לא נרחם עליהם. זאת אומרת, הם באים בצורה חצופה לקדוש ברוך הוא. וכך גם בילעם מנסה את דרכו, ואנחנו נראה שבאיזשהו מקום בילעם מצליח, כי גם בברכות של בילעם הוא מצליח להשחיל כללות, ובסוף הוא מצליח לתת עצה שתפיל רבבות מעם ישראל. אז זאת אומרת, מצד אחד הקדוש ברוך הוא אומר, אני הולך איתו. מצד שני, הוא כן מצליח במידה מסוימת. ופה צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא בהנהגתו, בדרך שהאדם רוצה ללך, מוליכין אותו. רוצה, בכבוד. יש התראה, יש התראה שנייה, יש התראה שלישית. כלשון המדרש בפרק רבי אליעזר, כשבן אדם בא לחטוא, אז יש מלאכים לפני פתחים. זאת אומרת, לפני כל חטא יש פתחים. כל פעם שבן אדם בא לעשות עבירה, הקדוש ברוך הוא כאילו שולח לו איתותים. הוא יוצא מהבית, ופתאום הוא שוכח את המפתח לרכב. הוא הולך להתניע את הרכב, והוא שכח לסגור תור בבית. הוא חוזר לסגור תור בבית, והוא מתחיל ללכת ברכב, שוטר עוצר אותו ובודק לו את הרישיון. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא גורם לו בדרכו של האדם לעשות עבירה, יש מעצורים, וכל פעם זה איתות. תחשוב, תעצור, יש לך אפשרות לחזור בך. גם כשאדם הולך לחטוא, הקדוש ברוך הוא עושה לו את זה. יש לו מעצורים. בלשון המדרש יש מלאכים ופתחים לפני כל דרך שאדם מתקדם לחטא. והדוגמה הקלאסית לזה זה בלעם. קודם ככה ואז ככה ואז ככה, ובסוף המלאך מתגלה ואומר לו, שמע, מה הולך פה? בלעם כבר שבר רגל, זאת אומרת, וילך שפי, האתון מועכת את רגלו נגד הקיר, והוא עכשיו במצב שיש לו רגל שבורה, כן? וילך שפי, רגל שבורה. מה זה הקיר הזה? ותלחץ את רגלו. מה זה הקיר הזה? אומרים לנו חז"ל, זה הגל אבנים שיעקב הקים עם לבן, ואמר, אם אני לא אעבור את הגל הזה, אם אתה לא תעבור את הגל הזה לרעה. זאת אומרת, היה גל אבנים שהיה הסכם ביניהם. בלעם הוא נכד של לבן, ובלעם הולך לחטוא בהסכם שהיה בין יעקב ללבן. הוא הולך לקלל את עם ישראל. זה אסור. בתוך הגל אבנים הזה תמנו חרב, וההסכם בין יעקב ללבן היה, מי שעובר את הגל אבנים הזה לרעת השני יהרג בחרב הזה. וזה למה שבפרשה הבאה, כשיוצאים למלחמה נגד בלעם, פנחס רץ לגל הזה להוציא את החרב, ובחרב הזה הוא באמת הורג את בלעם. אז בלעם נותנים לו תזכורת, על הגל הזה מוכים לו את הרגל. עכשיו בלעם בלי רגל, ולא רק זה, אלא הוא יהיה בלי אתון, כי הרי האתון תמות אחרי שהיא תדבר דברי הנבואה. אבל בלעם לא מוכן לקבל, כי בלעם החליט מה הוא רוצה. וכשבן אדם מחליט מה הוא רוצה, אז הוא כבר לא יכול לקבל את רצון השם. וזה בדיוק מה שקורה עם אומות העולם כשהקדוש ברוך הוא בא להציע להם תורה. זאת אומרת, הוא אומר להם, יש לי תורה. מה הם אומרים? מה כתוב בה? זאת אומרת, לנו יש רצון, והרצון שלנו לא יהיה כפוף לרצונך. אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים. או שהתורה תתאים את עצמה עלינו, או שאנחנו לא מקבלים. אומר להם, הקדוש ברוך הוא לא רוצה את הטובות שלכם. עם ישראל אומר, נעשה ונשמע. מה פירוש נעשה ונשמע? נעשה מה שאתה אומר, נשמע בקולך. אנחנו, זה כאילו הם אומרים פעמיים, נעשה ונעשה. מה שאתה אומר, אנחנו עושים. אז הקדוש ברוך הוא אומר, בסדר, אז יש מה לדבר. השאלה היא האם בן אדם מוכן לבטל את עצמו או לא. שלושה אזינן, אומרת הגמרא, ישראל אזין באומות. זה לא מתוך חולשה שעם ישראל אומר את זה. ההפך, זה כי יש לנו את הכוח. חלק מהעזות והכוח של עם ישראל זה שעם ישראל כופף גם את עצמו. עם ישראל מוכן לכפוף את עצמו. הקדוש ברוך הוא אמר, נעשה. זה גם איזשהו עזות. איזו גיבור, הכובש תצרו. שלושה אזינן, ישראל אזין באומות. לולי התורה, אומרת הגמרא, היינו יוצאים ומחיבים את כל העולם כולו. או כובשים את כל העולם כולו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נתן לנו רסן. עם ישראל צריך רסן, כי אנחנו אזין שבאומות. חזרה לענייננו. אז בלעם יוצא. בלעם יוצא לקראת בלק, שהוא יודע שזה לא רצון השם, ואז יש לנו את כל הסיפורים עם המלאך, ובסוף המלאך מתגלה. והאתון מדבר. אתון מדבר, אומר הרמב״ם, מחזה נבואה. זאת אומרת, האתון לא ממש דיבר, זה הכל במראה נבואה. צריך להסביר לפי הרמב״ם למה המשנה בפרקי אבות אומרת שאחד מהדברים שנבראו ביום שישי בערב שבת של הבריאה בין השמשות זה אתון של בלעם. כן, מה רצית?
לא, אמרת אז בנוגע לבן אדם שנכנס לחנות, הוא אומר יש לו כיפה, יש לו זה כאן. זה כמו שמסופר על איזה מישהו, סיפור אמיתי, הוא בא למוכר, אומר לו מה, מה השגחה פה? וזה אומר לו, הנה תראה, יש פה תמונות של הבבא סאלי, של זה. אומר לו, שאתה תהיה תלוי בתמונה, והם יהיו המוכרים, אני אקנה. עד אז אל תדבר.
יפה. עכשיו, יש לנו בעצם פה מפגש ראשוני, בין נכדים. דהיינו, יש לנו היסטוריה עם עמון ומואב. הרי עמון ומואב הם צאצאים של לוט, ולוט היה ילד יתום, האח של שרה אמנו. ואברהם אבינו לוקח את האח הצעיר של שרה, היא עסקה, שהוא גם כן האחיין שלו, הבן של אחיו הרן, ומאמץ אותו. ומכוח זה של לוט גדל בבית אברהם, הוא נהיה עשיר יחד עם אברהם. ואז לוט אומר, יפשי באברהם ויפשי באלוהיו. זאת אומרת, לוט הולך, אבל לוט לוקח איתו מידה אחת טובה, הכנסת אורחים, וזה מה שמציל אותו בסוף. אבל כנראה שהוא לא עביר את זה טוב לדור הבא, כי עמון ומואב עושים נגדנו חרם, לא מוכנים למכור לעם ישראל. כל אומות האחרות, היה לנו איזשהו יחסים איתם. עמון ומואב לא רוצים שום עסק עם ישראל, וזה טבעו של אדם שעושים איתו טובה. הטבע של האדם כשהוא מקבל טובה זה לשנוא את האדם שעושה לו טובה. טבעו של האדם. יש תשובה בחתם סופר שהוא כותב, אני לא יודע למה פלוני שונא אותי, אף פעם לא עשיתי לו שום טובה. יש ציטוט בשם רב אריה לוין, שרב אריה לוין כשהוא היה מסיים לעשות לאדם טובה מאוד גדולה, היה נותן לו אבנים קטנות. אז הבן אדם היה אומר, למה אתה נותן לי אבנים קטנות? אומרים, לא יודע אם זה אמת, אומרים בשם רב אריה לוין, שהוא היה אומר, טבעו של אדם, שאחרי שעשית לו טובה גדולה, הוא רוצה לזרוק עליך אבנים. זה הטבע של האדם. אז הבן אדם נדם, הוא אומר לו, אני מבקש ממך דבר אחד, שזה יהיה אבנים קטנות, לא אבנים גדולות. זה הטבע שלנו. האדם לא אוהב להיות חייב, האדם רוצה להיות חופשי. למה, למה האדם כופר בקדוש ברוך הוא? כי זה מחייב אותו, לא רוצה. למה לא בורח מאברהם אבינו? לא רוצה. למה יתום יש לו נטייה להתנקם באלה שגילו אותו? למה אנחנו רואים את זה לאורך כל ההיסטוריה, החל מילות ואילך? כי האדם לא רוצה להיות חייב. אם אני חייב לו, אז אני לא חופשי. אני רוצה להיות חופשי, כפי דברי הרמב"ן בפרשת במשפטים. הנטייה של האדם הבריא זה רצון להיות חופשי. ובגלל זה זו המצווה הראשונה אחרי עשרת הדיברות. אבל אם האדם לא מנתב את הרצון הזה, אז הרצון הזה יכול להיות קטלני. אז יש לנו את לוט שבורח מאברהם, ישי באברהם וישי באלוהיו. והצצאים שלו זה האומה שבאה ואומרת, לא מוכנים לעשות עסק עם עם ישראל. ולא רק זה, אלא הם באים וסוחרים מישהו לקלל אותנו. ולא רק זה, אלא שבלק לא מוכן לקרוא לנו עם ישראל. הנה עם יצא ממצרים, הנה כיסת הנה ארץ, והוא יושב ממולי. לא מוכן לומר את השם, יש לנו שם. מה זה עם יצא ממצרים? אתה לא יודע את השם שלהם? לא רוצה לקרוא להם עם ישראל. לא רוצה לקרוא להם כי שריתם אלוקים עם אנשים ותוכל. לא רוצה לקרוא להם צאצאים של אברהם אבינו. זה איזשהו עם שיצא.
לא רוצה לקרוא להם עם, זה סותר, שיקרא להם ישראל.
טוב, אני שומע. אז בלק הולך לזכור את בלעם בן בעור. אביו של בלעם גם היה נביא, בעור. זה למה שהוא מוזכר, בלעם בן בעור. למה אומר בנו בעור בנבואה שלו? כי הוא בא לומר שאבא שלו היה נביא קטן ממנו. זאת אומרת, בלעם היה נביא יותר גדול. אומרת הגמרא, איך זה שבלעם אומר ויודע דעת עליון? הרי הוא לא ידע להבין את הבהמה שלו, הוא יודע דעת עליון. תשובה, יש שנייה אחת ביום שהקדוש ברוך הוא כועס כל יום, ואם בן אדם יודע לתפוס את אותה שנייה, אז הוא יודע לקלל והכללה שלו תתקיים. מה זה אומר? שתי שיטות בתוספות. שיטה אחת, שאם הוא אומר מילה אחת קלם, אז הכללה שלו תתקיים, כי הוא חיוון לאותה רגע. שיטה שנייה בתוספות, שאם אתה מתחיל כללה באותה שעה של כעס, אז גם אם אתה תמשיך אחר כך, הכללה תתקיים. ארוך השולחן רוצה לומר, המגן אברהם, ארוך השולחן, מכוח השיטה הזו בתוספות, שיכול להיות שאם בן אדם יתחיל להתפלל 18 בזמן, גם אם הוא לא סיים בזמן, עדיין התפילה שלו מתקבלת, כי הרי הוא התחיל בזמן רצוי. כמו שבלעם עם הכללה שלו מתחילה בזמן רצוי, אז גם אם זה ממשיך אחר כך זה תופס, אבל בעצם זה נדחה, אחרונים דחוץ, זו סברה מאוד קשה לקבל. מה, הכללה זה דין אחד, זמן תפילה זה דין אחר. אנחנו להלכה נוקטים שבן אדם צריך לסיים את ה-18 שלו בזמן, לא מספיק שהוא התחיל אותו בזמן. אז בלעם, זה הכוונה, יודע דעת עליון, הוא יודע לכוון את אותו רגע שהקדוש ברוך הוא כועס. מה הכוח של בלעם? שיטה אחת בראשונים שהיה קוסם, זאת אומרת הוא ידע לעשות כל מיני קוסמיות. שיטה שנייה, הוא היה מחשף, הוא ידע להוציא כל מיני כוחות, יש כוח טוב, יש כוח רע בעולם, והוא ידע לגעת בכוח הרע. שיטה שלישית, שהוא היה נביא. אנחנו רואים שבלעם לא מבין את דרכו של הקדוש ברוך הוא, וכך אנחנו רואים גם באברהם אבינו וגם במשה רבינו. זאת אומרת, רק בגלל שבן אדם קיבל נבואה, זה לא אומר שהוא באמת מבין את הקדוש ברוך הוא עד הסוף. זה אומר שהוא הגיע למדרגה שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו. אבל יכול להיות שיש דברים שהוא לא מבין. בלעם הרי מסתפק, מה הקדוש ברוך הוא יודע ומה לא. רואים מהצורה שהוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא. תראה, יכול להיות שאתה לא מכבד אותי, אבל תראה, בלק מלך מואב, הוא כן מכבד אותי, תראה את השלוחים שהוא שולח אליי, הוא מנסה להרשים את הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הוא לא מבין את הקדוש ברוך הוא. אז מה ניתן לו נבואה כל כך גדולה? נדבר עוד רגע. אברהם אבינו אומר, האב תספה צדיק עם רשע, זה דרכך הקדוש ברוך הוא, באב אתה תספה גם צדיק גם רשע? יכול להיות כזה דבר? חולינו לך לעשות כדבר הזה. הוא שואל, ריבונו של עולם, מה דרכך? אני לא מבין. הקדוש ברוך הוא עונה לו, משה רבינו שואל, הרי נינת דרכך. זאת אומרת, גם משה רבינו לא ברור לו דרכי השם. אז כמה שבן אדם יותר גדול הוא יודע יותר, אבל זה לא אומר שיש לו תשובות לכל דבר, אלא לא, עדיין בדרכי השם יש הרבה שהוא נסתר, כל מסתתר, אומר הנביא ישעיהו. אז בלעם חושב שהוא יכול לעבוד לקדוש ברוך הוא, ובלעם הולך לקלל את עם ישראל. מה עשה בלעם בפועל? מחלוקת במדרש. יש שיטה שאומרת שכל כללה שהוא רצה להוציא ויהפוך שם לוקח את הכללה לברכה. מה פשט? פשט אחד, הוא לא צריך להוציא כללה מהפה, המלאך גרם לו שהוא רק הוציא ברכה. פשט שני, הוא כל פעם הוציא כללה והקדוש ברוך הוא הפך את זה, מה ששמעו זה ברכה. זאת אומרת, הוא כן הצליח, אבל הקדוש ברוך הוא הפך את זה, ויהפוך השם לוקח את הכללה לברכה. אבל הוא כן, הוא את הכללות שלו הוציא. הקדוש ברוך הוא לא נתן זה חלות, כי הקדוש ברוך הוא כל זמן הפך את זה. אבל גם בברכות שלו היה לו איזושהי שליטה, כי הרי הוא מתאר אותנו כארזים עלי בים. מה הארז הזה, כשבא הרוח יכולה להפוך אותו על פניו, ככה עם ישראל, גבוהים, גדולים, נהדרים, אבל הוא רצה לכלול בזה איזושהי כללה. בכל זאת, יהיו רוחות שיוכלו להפוך אותם. כשאחיה השילוני, הקדוש ברוך הוא מצווה אותו לקלל את עם ישראל, אז הוא אומר, עם ישראל ינוד כקנה. למה ינוד כקנה? כי הקנה, כמה שדוחפים אותו לכל כיוון, בסוף הוא נשאר. כל הרוחות, כל הימים, בגלל שהוא יכול להתקפל הוא נשאר. אז אם אחיה השילוני נצטווה לקלל את עם ישראל שהם ינודו, אז הוא אומר תנודו ככנה כדי שיהיה לכם שמירה. ומפה אנחנו לומדים את העניין של ענווה, שאם בן אדם הוא ככנה שהוא מוכן לזוז לכאן ולכאן, הוא לא עומד על שלו, בסדר, תחפו אותי לכאן, נסתדר עם זה, תחפו אותי לכאן, נסתדר עם זה. מתוך הענווה הזו בן אדם יכול לגדול, בן אדם יכול להתקיים. בן אדם שעומד כמו ארז, אז יש לו הרבה כבוד, אבל הוא דורש את שלו, בסוף יש רוח שתפיל אותו. אז מפה חזל לימדו אותנו להיות ענף ככנה. אז בסדר, אפשר להתפשר לכאן, אפשר להתפשר לכאן.
איך זה קשור להיות ענף ככנה?
כי הקנה, כמה שדוחפים אותו לכל כיוון, הוא זז עם המים ועם הרוחות. אז ממילא אף פעם אי אפשר להפיל אותו.
כן, אבל איך זה מתקשר עם הלבילם?
אז בילם, עם הברכה שלו אמרנו להיות כארזים. והכוונה שלו זה לכלול בברכה איזשהו מפולת. זאת אומרת, יוכלו ליפול. איך? כי הם יהיו כארזים. הארז הזה, עם כל הכבוד שלו, בסוף הוא נופל. יש רוח שיכולה להפיל אותו. למה השם כועס על בילם? אז פשט אחד, כי בילם עושה חילול השם. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה הולך לברך, והוא לא צריך להיות ישר עם בלק. הוא לא אמר לבלק, שמע, אני בא, אבל הקדוש ברוך הוא אמר לי לברך. אז מה יקרה בסוף? הוא יגיע ויברך, ואז הוא עושה חילול השם, כאילו השם מסכים ושינה תעתו. הקדוש ברוך הוא אומר, נתתי לך אישור ללכת, אבל אמרתי לך שזה יהיה ברכה. הישרות הייתה דורשת שאתה אומר לבלק, אני בא, אבל זה יהיה ברכה.
אז הוא יודע שהוא לא ייתן לו.
מה?
אז הוא יודע כאילו שהוא לא יעשה כלום. אז חבל עליו.
כן? אז מה? ויחס השם, כי הולך הוא. למה אתה הולך בסתמיות? כאילו אתה הולך לעשות את רצונו. זה רמאות. למה? פשט שני זה מה שהזכרנו קודם, כי הוא ידע שזה לא רצון השם, הוא לא היה מעוניין מה רצון השם, הוא היה מעוניין לראות במה יש לי אישור. האתון רואה את מלאך השם, מה זאת אומרת היא רואה את מלאך השם? מחלוקת רמב״ם רמב״ן. הרמב״ן לומד שמלאכים יכולים להופיע בדמות בני אדם, מלאכים יכולים להופיע על האדמות. הרמב״ם לומר לא, המלאכים תמיד נשארים ברמה רוחנית. אז לפי הרמב״ם כל הסיפור עם האתון היה מחזה רוחני. הרמב״ן לומד שיכול להיות שהקדוש ברוך הוא הוסיף יכולת ראייה לאתון כמו שהוא הוסיף לה יכולת דיבור. החרבו שלופה בידו כנגד מה שבלעם מתחזר על האתון. הוא אומר לה, לו יש חרב בידי, אומר לה, הייתי הורג אותך. אז הקדוש ברוך הוא עושה שהמלאך יופיע עם חרב בידו. עכשיו פה זה דבר מאוד מעניין. תחילת דרכו של משה, תחילת דרכו של דוד, הקדוש ברוך הוא שולח לנו רואים. איך הרואים האלה הגיעו למצב של הנהגת ישראל? מתוך שהיה להם רחמנות על בעלי חיים. האדם נבחן הרבה פעמים בגישה שלו לבעל חי פשוט. איך הוא מתייחס לסה? איך משה רבנו מתייחס לסה הזה שנידח משער העדר? אותו דבר דוד המלך. ובילם אנחנו רואים בתחילת דרכו מתחזר על החמור. התלה הוא כולו לשימוש משה, הוא כולו לשימושו של דוד, ובכל זאת יש שם רחמנות, זה דרכם של מלינגי ישראל. החמור משמשת את בילם כאישה, החמור משמשת אותו מעודי עד היום הזה. אם היה יצור אחד שהיה אמור להיות לו אמינות כלפיו, מה זה שהוא צועק עליו? אז יום אחד החמור לא מתנהג כמו שצריך, אז הוא אומר לה, לו יש חרב בידי כי אתה רגתיך. הוא עוד רואה נס, החמור מדברת איתו, וואי, משהו יוצא דופן. לא, לו יש חרב בידי כי אתה רגתיך. אז אנחנו רואים את הקיצוניות בין מנהיגי ישראל, שהנבואה והמידות שלהם היו רחמים, למנהיגי אומות העולם, לנביאי אומות העולם. מה עשו נביאי ישראל? שישעיהו בוכה כשהוא צריך לדבר על חורבן האומות. אפילו אומות שהחריבו אותנו, הוא בוכה. מה עושה בלעם? בא להחטיא את עם ישראל. גדול המחטיא את חברו מאילו הרגו. ובלעם כשהוא רואה שהוא לא יכול בנבואה, אז הוא מוצא דרך לפתות את עם ישראל שיפלו. אתם מכירים את המדרש? תנחומה, אבות רבי נתן, על הבנות והנודי יין. נדלג לסוף הפרשה, יש זה כמה מסרים חשובים. בסוף, אתה לך יעצך אשר עשה עם הזה לעמך באחרית הימים. מה זה יעצך? חז"ל אומרים שהוא יעץ לבלק להביא את בנות מדיין ובנות מואב. מה זאת אומרת? הוא אמר לו, תראה, העם הזה כל הזמן יש להם רק מן, אין להם אוכל נורמלי, אתה רוצה לפתות אותם, אתה צריך לדעת, תביא להם יינות טובים, תושיב נשים זקנות מחוץ לאוהל, בתוך אוהל תשאיר נשים צעירות, ואז האישה בחוץ תאמר לו, שמע, יש לי יין כזה, אבל אם אתה רוצה, יש לי יין עוד יותר טוב בתוך אוהל, לך תבחר. הוא ייכנס לתוך אוהל, תכין להם שם בנות שיהיו מוכנות בשבילם, ואז אתה תחתיא אותם. אומרים לנו חז"ל, זה בדיוק מה שהוא עשה. הביא מלא אוהלים, סוחרים, מוכרים. פתאום מואב מוכנים למכור לנו משהו. בחוץ היו נשים זקנות עם נודות יין פשוטים. בני ישראל התחילו ללכת לקנות שם יין. אמרו להם, תראו, בפנים יש לי משהו יותר טוב. בפנים היו בנות צעירות ערומות עם יין ועבודה זרה בעל פאור. אמרו לו, אתה רוצה את היין? אני מוכנה, אני גם עומדת לרשותך. דבר אחד אני מבקשת, לך תעבוד את בעל פאור. תעבוד את בעל פאור, יש לך גם את היין וגם אותי. ועם ישראל נפלו, כפי שאנחנו רואים, עשרות אלפים נפלו. אז פיתו אותם, זאת אומרת, הכניסו אותם למצבים שהם לא עמדו בהם. מלך מדיין רצה להפיל את מנהיג ישראל, אמר לבת שלו, קוזבי, יפה פייה, שמנה כמו כל החדר הזה, זה היה יפה בימים. אומר לה, את תלכי ואל תשמעי לאף אחד חוץ ממשה רבינו. תלכי למנהיג, אותו אני רוצה שתפתי. אז הוא שולח את הבת שלו, כן? את אבי ואת רקם ואת צור ואת חור, כן? מי זה צור? קוזבי בת צור, הוא אחד מחמש מלכי מדיין. אחד מחמש מלכי מדיין זה צור. את אבי ואת רקם ואת צור ואת חור, כן? אז צור הוא אחד מחמש מלכי מדיין. קוזבי בת צור בא. וכל העם חוטא עם... מה זה כל העם? יש לך קבוצה, אלפי, עשרות אלפי אנשים שחוטאים עם בנות מואב. והיא מגיעה, והיא אומרת, אני מחפשת את משה. מגיע אליה זמרי, ואומר לה, עם כל הכבוד, הוא המנהיג של השבט השלישי, של שבט לוי. אני המנהיג של השבט השני, שמעון. אני יותר גדול ממנו. בואי איתי. תופס אותה בשיער, הולך וחוטא איתה ברבים. למה? השבט שלו בא אליו ואמר, הולכים להרוג אותנו. תגן עלינו. אז הוא תופס אותה והולך וחוטא לפני כולם. ואז הוא מביא אותה לפני משה ואומר, משה רבנו, אתה הלכת עם מדיינית, אני הלכתי עם מדיינית. מי תיר לך את המדיינית שלך? כולם מתחילים לבכות, חילול השם, הבן אדם ברבים הולך לשכב עם אישה, לוקח אוהל, הולך איתה ברבים. בא פנחס למשה רבנו ואומר, לימדת אותנו כשירדת מהר סיני, הבועל הרמית, קנאים פוגעים בו. משה רבנו אמר, אתה אמרת את ההלכה, לך תבצע. אז פנחס היה צריך לקבל אישור שיש לו שם קנאי. זאת אומרת, קנאים פוגעים בו, זה לא כל אחד שמחליט, אני קנאי, לך תהיה קנאי. פנחס בא לבטין ושואל אותם, מה אמור לקרוא עכשיו? אמרו לו, אתה קנאי, זכותך, לך. אז פנחס לוקח מטה ומתחיל להישען על המטה ולהתקרב.
מה זה קטגוריה של קנאי אבל?
בהזדמנות צריך לדבר על זה. הולך על המטה ומתחיל להישען, להתקרב לשבט שמעון. שבט שמעון עומדים עם החרבות שלהם להגן על הנשיא שלהם. מי יתחיל איתם? אז פנחס מגיע, אמרו, גם הוא כנראה רוצה חלק מהאקשן. תנו לו להיכנס. אז הוא מודה להם, אומר להם תודה רבה, מתקרב לאוהל, הולך לקראת הבנות. כשהוא מגיע לאוהל של זמרי, הוא מוציא את הלהב שמתברגת לתוך המקל, ואז הוא עושה מזה חנית, והולך ודוקר בעוצמה עצומה, הוא דוקר דרך האוהל, ודוקר את זמרי ואת קוזבי, ומעלה אותם על החנית שלו, ומעלה אותם מחוברים יחד, וכל עם ישראל רואה אותם, הוא מוציא את הזכות והנפות שלהם עם החנית שלו, מעלה אותם למעלה, כולם רואים מה קרה, הרג את שניהם, כי מתי כאן הם פוגעים בו? רק בשעת מעשה. אז חז"ל אומרים לנו שזמרי וקוזבי לא היו פעם, רק פעם אחת יחד, הם היו בלי סוף יחד, וכל זה לעיני כל בית ישראל. אז הוא הורג את שניהם. עד שהוא הרג אותם 24 אלף איש מתו. זאת אומרת, היה מגפה ואנשים מתים עד שפנחס הורג אותם. עכשיו, פנחס הסתכן, כי בעצם פנחס באותו רגע הוא רודף. אם מישהו רוצה להרוג את פנחס תוך כדי שהוא הולך לרדוף את זמרי, מותר לו. לפנחס מותר להרוג את זמרי, אבל אם מישהו רוצה לעמוד ולהגן על זמרי, אז גם פנחס יש לו דין רודף, הוא הולך להרוג אותו. אז פנחס מסתכן בעצמו נגד שבט שמעון כדי לעצור את מה שהולך פה. ועם ישראל יוצא מהסיפור הזה מזועזע. אומרים, איך קרה שנפלנו? דרך היין נפלנו. זאת אומרת, היין הוא מה שהוליד לבנות, הבנות זה מה שהוליד לעבודה זרה של פאור. אז עשו גזרה, גזרו על יינם משום בנותיהם, בנותיהם משום עבודה זרה. אז עשו גזרה. זאת אומרת, סתם ככה אנחנו יודעים הלכה למשה מסיני, הבועל הרמית, קנאים פוגעים בו. אבל חוץ מזה עשו גזרה. אסור לנו לשתות יין של גויים. ראינו לאן זה הוביל. אז עשו גזרה על עצמם שלא מתקרבים ליין, כי אם נתקרב ליין, בסוף זה יוביל לבנות. הבנות זה לא רק הבנות, זה גם זה. אז אנחנו יודעים שאסור לבן אדם לחיות עם גויה, אסור לבן אדם להתקרב לגויה, הן אסורות כנידות, שזה הרגע יעבור, הן אסורות כשפחות, הן אסורות מכמה טעמים גוזרו עליהן, ואפילו אם בן אדם אמר זה חד פעמי, לא מתחתן איתה, לא משנה, זה עדיין אסור. ואסור גם כן יין של גויים, וזה גזירות שחוזרות עד אז, עד ימי משה רבנו. אז זאת אומרת, עם ישראל ראה שנפלו, אמרו בוא נסתכל מאיפה זה הגיע. צריך לדעת שיש שני בנייני האמונה של יהודי. זאת אומרת, היהודי נבנה על ידי הקדושה ואמונה. בעבודת השם יש ליהודי שני פנים, אמונה וקדושה. האמונה זה דבר שהוא טבעי ליהודי. כל יהודי צאצא של אברהם אבינו בטבעו ומאמין. הם מאמינים בני מאמינים. ובזה מאוד קשה לגרום ליהודי לאבד את האמונה שלו. טבעו להיות מאמין. אבל קדושה זה דבר שאדם צריך לעבוד עליו. זה לא בטבעו. וקדושה יש הרבה יצרים. ושני בריתות כתוב בספר היצירה. יש 10 אצבעות בידיים, יש 10 אצבעות ברגליים. בין אצבעות הידיים יש את הפה, שזה ברית האמונה, זה ברית התורה. בין אצבעות הרגליים יש את הברית קודש, את הברית מילה. בברית של הפה האדם מטבעו מחובר. בברית של הברית מילה זה מהווה. כשבן אדם מוכן לתת לעצמו ליפול בקדושה שלו בברית מילה, אז דרך זה בן אדם גם יכול ליפול באמונה שלו. זאת אומרת, תנסה להתווכח עם יהודי ולומר לו אל תהיה יהודי, יהיה לך מאוד קשה. תנסה להתווכח עם יהודי ולמשוך אותו דרך היצרים שלו, ודרך היצרים אחר כך להפיל אותו באמונה שלו, זו הדרך. וזה בעצם מה שבילם ידע, וזה היצע שבילם נתן לו. אתה רוצה להפיל אותם בבעל פאור, אל תתווכח איתם עכשיו אמונית, לך תביא בנות, דרך הבנות תפיל אותם באמונה. וזה בדיוק מה שהוא עשה. האדם צריך לדעת בהתמודדות האישית שלו ששניהם מאוד קשורים. זאת אומרת, העולם האמוני מאוד קשור לעולם הקדושה של ברית המילה. זה דבר אחד קשור בשני, ואם האדם רואה שקשה לו באמונה, אז שידע שזה כמעט בטוח קשור לקושי שלו ביצרים שלו. האדם שמתגבר ביצרים, אז יותר קל לו גם להתגבר באמונה שלו. זה למה שיש כל התיקון הכללי. זה כל המושג. זה מושג שהחסידות הדגישה, אבל בעצם מקורו ברמב״ם. הרמב״ם אומר שמה שהטעה את אריסטו, זה היצרים שלו. זאת אומרת, הרמב״ם כותב, יש הרבה אנשים חכמים שהם לא רחוקים מאמונה, אבל היצרים שלהם לזנות, זה מה שמונע מהם להגיע לאמת באמונה. זאת אומרת, השניים קשורים אחד לשני. כן? אז יפה. שני יזכה כולנו, חיים טובים, שבת שלום.